שלום לכם. אנחנו נתחיל ללמוד יחד את מגילת איכה, אחרי שסיימנו רות. המגילה הזאת קצת פחות רהוטה על פי, אין לי עליה סיכומים בכתב, דברים יאמרו בעל פה, מן הסתם יהיו פחות רהוטים ולאט יותר. את מגילת איכה, או כפי שנקראת בחז"ל בכל מקום, מגילת קינות, על פי דברי חז"ל כתב ירמיהו הנביא, כך מופיע לנו גם במקורות נוספים, תרגומים למיניהם. הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף י"ד, שעוסקת בשאלה מי כתב כל אחד מספרי המקרא, אומרת שירמיהו כתב ספרו ומגילת קינות. בדרך הטבע איפה אנחנו נחפש קשרים ראשוניים בין מגילת איכה לבין ספר ירמיהו. נציין לפני כן שחמשת הפרקים של מגילת איכה הן חמש קינות שונות, משותף בין הארבע הראשונות שבהן, שהן על פי סדר א' ב', משותף בין שלוש קינות, פרק א', פרק ב' ופרק ד', שהפרקים האלה מתחילים במילה איכה. משמע ודאי הקינות נכתבו בצורה חורזת ואינן אוסף מקרי. ועדיין כדי להבין אותן לאשורן בדרך הטבע אנחנו נחפש קשרים בינן לבין ספרו הגדול של ירמיהו, הספר שנקרא אצלנו כמובן ספר ירמיהו. אבל לפני כן נעסוק באמת בשאלה מהן קינות ולשם מה כותבים קינות. דומה שהנבואה בירמיהו שעוסקת בכך יותר מכל, קשורה אלינו גם לתשעה באב, זמן שאנחנו קוראים את מגילת קינות, ואלה דברים שאנחנו נראה בהפטרה של תשעה באב, מה שאנחנו קוראים בירמיהו פרקים סוף פרק ח' וכמעט כל פרק ט'. ההפטרה מתחילה במילים אסוף אסיפם נאום השם, ונקרא שם כמה פסוקים, אני מתחיל ח' י' ח' מבליגיתי עלי יגון, עלי ליבי דווי. הוא ממשיך בסוף פרק ח' מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה, ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי. אגב, אנחנו רואים כאן את העין בשתי משמעויותיה, עין כמכשיר של ראייה, אבל עין גם כמעיין, העין שלנו שנמצאת מעל אפינו, שתי העיניים שנמצאות מעל אפינו, הן גם עיניים, שני מעיינות, ובמקרה הזה מקור דמעה. הוא אומר, ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי. בהמשך בפרק ט', כשהוא מתאר את הדברים, הוא אומר בפסוק ט', על ההרים אשא בכי ונהי, ועל נאות מדבר קינה, כי ניצתו מבלי איש עובר, ולא שמעו כל מקנה, מעוף השמיים ועד בהמה נדדו הלכו. בכל המקומות האלה זו איננה נבואה, אלא הפסוקים האלה מתארים מציאות קיימת שהנביא מקונן עליה. והוא ממשיך, מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי אדוני אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ, ניצח המדבר מבלי עובר. הוא מתאר את העובדות כבר לאחר שקרו, ולאחר שכבר אין מה לעשות. הוא ממשיך ואומר, שוב פרק ט' פסוק ט' ז', כה אמר אדוני צבאות, התבוננו והכירו למקוננות ותבואנה, ואל החכמות שלחו ותבונה, ותמהרנה, ותיסנה עלינו נהי, ותרדנה עינינו דמעה, ואף אפינו יזלו מים, כי כל נהי נשמע מציון איך שודדנו, בושנו מאוד כי עזבנו ארץ, כי השליחו משכנותינו. כי שמען אנשים דבר אדוני, ותיקח אוזניכם דבר פיו, ולמד נבנותיכם נהי, ואישה ראותה קינה. כי על המוות בחלוננו בא בארמנותינו, להחריט עולל מחוץ בחורים מרחובות. ובכל המקומות האלה ירמיהו בעצם כאן שותף יותר לנשים מאשר לגברים. עושה רושם שהגברים כבר מתו במלחמה, או בכל מיני דברים אחרים. הנשים עדיין חיות ותפקידנו לקונן, ממש כמו במלחמה שיש בה ניצחון אז הנשים יוצאות לקראת המנצחים בתופים ובמחולות, כמו מרים שיצאה עם הנשים בתופים ובמחולות, על ניצחונו של השם בקריאת ים סוף, השם היא של נחמה, השם שמו. ראינו את בת יפתח יוצאת בתופים ובמחולות לפני אביה, כשחזר מהניצחון על בני עמון, וראינו את הנשים היוצאות בתופים ובמחולות לקראת דוד, בשירה היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. כך גם בתהילים סמכת, הרי חלילה יש לנו במקביל בזמן הפסד. הנה, בת יפתח, מעט אחרי שיצאה בתופים ובמחולות, היא יוצאת בקינות, כאשר השמחה נהפכה לאבל, בגלל נדרו של אביה להעלות אותה עולה, ואותה בת עצמה אומרת לאביה, ותאמר בפרק י' א' בספר שופטים, פסוקים למד ז' ואילך, ותאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, ארפה ממני שניים חודשים, ואלכה וירדתי על ההרים, ואבכה על בתולי אנוכי וראותיי. ויאמר לכי, וישלח אותה שני חודשים, ותלכי וראותה, ותבק על בתוליה על ההרים. ובהמשך אנחנו שומעים, ותהי חוק בישראל, מימים ימים התלכנה בנות ישראל, לתנות לבת יפתח, הגלעדי ארבעת ימים בשנה. הנה אותן נשים שהיללו את דוד בתופים ובמחולות, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, ובעצם בקינה, בשירה הזאת, לעגו לשאול, שדוד עלה עליו, ביום ששאול מת בגלבוע, ודוד מקונן עליו את הקינה, גם שם יש לנו קינה, הוא אומר לאותן בנות, בנות ישראל, אל שאול בחנה, המלבישכן שנים עדיים, המתה, המעלה עדי זהב על לבושכן, ושם כל מה שאומר דוד, כמובן תחילת שמואל ב', פרק א' פסוק י' ז', ויקונן דוד את הקינה הזאת, על שאול ועל יהונתן בנו. ואנחנו מכירים קינות, כאן אמנם קינה שאמר אותה גבר, אבל במרכזה כאמור נשים, שוב בנות ישראל אל שאול בכן המלבישכם שני מדנים המעלה עדי זהב על לבושכן. אנחנו מכירים קינות, וכאן ירמיהו מלמד את הנשים איך לקונן, משמע מתאר כבר מצב שאחרי חורבן, מצב של אבלות. מצאנו קינות גם בנביאים אחרים, אבל לא בצורה כל כך מרוכזת עם הזכרת המילה קינה, אבל דברים שעל פי תוכנן הם קינות, כמו בישעיהו, להערכתי מתאר את מצבו של בית המקדש בתקופת מנשה, לא מדבר על אחרי החורבן, שזה כבר היה אחרי מותו של ישעיהו. והוא מתאר בפרק סמך ד' פסוק ד', פגעת את סס ועושה צדק, בדרכיך יזכרוך, אין אתה קצבת ונחיתה, בהם עולם ונבשע, ואני חתמי כולנו, כבגד עדים כל צדקותינו, ונבל כעלה כולנו, ואבוננו כרוח יישאונו, ואין קורא בשמך, מתעורר להחזיק בך, כי הסתרת פניך ממנו, ותמוגנו ביד אבוננו. ואתה, אדוני, הבינו אתה, אנחנו החומר, אתה יצרנו, מעשה לך כולנו. אל תקצוף אדוני עד מאוד, ואל עד תזכור אבון, הנבט נעמך כולנו. זה כמובן תפילה, אבל הוא ממשיך. הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר היתה, ירושלים שממה, בית קודשנו ותפארתנו אשר יללוך אבותינו היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה, העל אלה תתאפק אדוני, תחשהו תעננו עד מאוד. פסוקים מעוררים רושם של קינה, אבל הדבר איננו נזכר, בירמיהו במפורש נזכרות כאן קינות, וניתן גם למצוא קשרים, שאנחנו נעמוד עליהם, בין הקינות השונות במגילת קינות, וכאמור כך היא נקראת בפי חז"ל, ירמיהו כתב את ספרו ומגילת קינות, וכך במקומות רבים אחרים. אנחנו נשווה אותם עוד לקינה בפרקים ח' וט', כלומר את מה שנאמר במגילת איכה. אנחנו נראה שיש קינות מסוגים שונים, נדבר עוד על כך. גם באיוב יש קינות, הוא מתאר, היה לאבל כינורי והוא גבי לכל בוכים, אבל אנחנו נעשה את ההבחנות בין הקינות באיוב לקינות במגילת קינות, נעסוק בזה בפרק א'. כרגע רק לומר שגם חז"ל ביקשו את הקשר בין מגילת קינות לבין ספר ירמיהו. הם מצאו קשר בין ירמיהו לבין מגילת קינות גם בדברי הימים, דבר שנעסוק בו יותר מאוחר כשנדבר על פרק ד' באיכה. כרגע רק נזכיר את מה שנאמר בדברי הימים בפרק למד ה', זה מסופר עם מותו של יאשיהו בידי פרעה נכו. וכך כתוב שם, ויורו, פרק למד ה' פסוק כף ג', ויורו היורים למלך יאשיהו, ויאמר המלך לעבדיו, העבירוני כי הוכליתי מאוד, ויעבירו עבדיו מן המרכבה, וירכיבו על רכב המשנה שלו, ויוליכו ירושלים, וימות ויקבר בקברות אבותיו, וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יאשיהו. ויקונן ירמיהו על יאשיהו, וימרוך על השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום, ויתנום לחוק על ישראל ואינם כתובים על הקינות. אגב, הקינה על יאשיהו מזכירה את הקינה על בת יפתח, שגם עליה נאמר ותהי לחוק בישראל, וגם כאן ויתנום לחוק על ישראל. וכאן כתוב בפרש ואינם כתובים על הקינות, ואנחנו עוד נראה, חז"ל הבינו שזאת אחת הקינות במגילת איכה, פרק ד', ונאמר במפורש, ויקונן ירמיהו על יאשיהו, משמע גם כאן הקינות נכתבו על ידי ירמיהו, נעסוק בכך כאמור בפרק ד'. מעניין שחז"ל מצאו קשר בין מגילת קינות לבין נבואה אחרת בירמיהו, שעל פי הפשט קשה לכרוך ביניהם, ובכל אופן הגמרא במסכת מועד קטן כורכת את מגילת קינות, כלומר מגילת איכה, במה שנאמר בירמיהו למדבב. אנחנו נצטרך לעמוד על כך, ואולי נתחיל מזה היום. נאמר רק את הפסוקים בפרק למדבב, מדובר שם על מגילה, וכך נאמר בפסוק כ"א, וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה, ויקחיה מלשכת אלישמע הסופר, ויקראה יהודי באוזני המלך ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך, והמלך יושב בבית החורף בחודש התשיעי, ואת האח לפניו מבוארת, ויהי כי כל יהודי שלוש דלתות וארבעה, יקראיה בתער הסופר, והשלך אל האש אשר אל האח, עד תום כל המגילה על האש אשר על האח. וכך נאמר במסכת מועד קטן. אחד הדברים שקוראים עליו זה ספר תורה שנשרף. אומרת שם הגמרא, ספר תורה שנשרף מנהלה, תכתיב, ויהי כקרוא יהודי שלוש דלתות וארבעה יקראיה בתער הסופר והשלך אל האש אשר אל האח, מהי שלושה דלתות וארבעה? אמרו לי ליהויקים, כתב ירמיהו ספר קינות. אמר לו, מה כתיב בי? אמרו לו, איכה ישבה בדד? אמר לו, אנא מלכה. אמרו לי, בכה תבכה בלילה, זה הפסוק השני, אנא מלכה. גלתה יהודה מעוני, אמר, אנא מלכה, וכולי וכולי. אמר לו, הרי הוא שואל, בשביל מה הוא כותב קינות? הרי אני מלך, הרי מלכות יהודה עדיין קיימת בירושלים, מדוע לכתוב קינות? אמר לו, אמר יהויקים לשריו, מה נאמרה? הגיעו לפסוק ה' כי השם הוגה על רוב פשעיה, מיד כדר כל האזכרות שבו מספן באש. מבין שהשם אמר את זה, לקח וחתך את כל האזכרות של שם השם שבמגילה ושרף אותם באש. והיינו דכתיב ולא פחדו ולא קראו בגדיהם מכלל, כלומר מכאן, ובאו למקרא, היו צריכים לקרוא את בגדיהם. קשר לספר קינות איננו ברור, אבל שלוש דלתות וארבעה, כנראה הכוונה לארבע הקינות הראשונות, שהן מלכתחילה היו מחוברות ביחד, כמו שאמרנו, הן כולן על פי סדר האלף בית, ואולי בגלל זה דרשה את זה הגמרא על מגילת קינות. לצורך זה, אולי באמת, כאמור, נתחיל מלימוד פרק למדבב בירמיהו, שהוא פרק חשוב מאוד כשלעצמו, לאיכה ישבה בדד, נגיע בעזרת השם בשיעורנו הבא. אני קורא, היי בשנה הרביעית ליהויקים בן יושיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה אל ירמיהו מעת אדוני לאמור, קח לך מגילת ספר וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים מיום דיברתי אליך מימי יושיהו ועד היום הזה. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרע ושלחתי לעוונם ולחטאתם. כאמור בפשטות זה סיכום של דבריו הראשונים של ירמיהו, מה שנקרא בפי הפרשנים מגילת התוכחות. ירמיהו מפרק א' עד פרק כ', אבל אנחנו נצמד לחז"ל שמדובר פה במגילת הספר על מגילת קינות. ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי אדוני אשר דיבר עליו על מגילת ספר. ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצור ולא אוכל לבוא בית אדוני. ירמיהו כאמור היה במאסר בימי יהויקים בחצר המטרה מצפון לירושלים שבין החומות היום, מקובל שזה אי שם ליד שער שכם, מצפון לו קצת, ליד מי שמכיר תחנת האוטובוסים של ירושלים המזרחית. ובתי אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי אדוני באוזני העם בית אדוני ביום צום, וגם באוזני כל יהודה הבאים ממעריהם תקראים. אולי תיפול תחינתם לפני אדוני וישוב איש מדרכו הרעה, כי גדול האף והחימה אשר דיבר אדוני אל העם הזה. והיה אז ברוך בן נריה ככל אשר ציווהו ירמיהו הנביא לקרוא בספר דברי אדוני בית אדוני. נאמר באמת במדרש איכה שהמגילה נכתבה בימי רבי ברכיה, אומר שהמגילה נכתבה בימי יהויקים, אבל עדיין לא נאמרה עד לאחר החורבן, אבל כבר הפוטנציאל נכתב כאן. והיא בשנה החמישית ליהויקים בן יושיהו מלך יהודה בחודש התשיעי, קראו צום לפני אדוני כל העם בירושלים וכל העם הבאים מערי יהודה בירושלים. דובר על חודש התשיעי, כלומר אי שם בחודש כסלב. זה מתאים למה שדיברנו מקודם, שהמלך יושב והאח לפניו מבוארת, כלומר זה היה חורף. ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית אדוני בלשכת גמריהו בן שפן הסופר בחצר העליון פתח שער בית אדוני החדש באוזני כל העם. וישמע מיכאיו בן גמריהו בן שפן את כל דברי אדוני מעל הספר, וירד בית המלך על לשכת הסופר, והנה שם כל השרים יושבים, ולשמע הסופר ודליהו בן שמעיהו ואל נתן בן אחבור וגמריהו בן שפן וצדקיהו בן חנניהו וכל השרים, ויגד להם מיכאיו את כל הדברים אשר שמע ויקרוב ברוך בספר באוזני העם. וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו בן שלניהו בן כושי לאמור, המגילה אשר קראת הבא באוזני העם ככן אבידך ולך. ויקח ברוך בן נריהו את המגילה בידו ויבוא עליהם. מספר את הסיפור, אם כן היה צום בחודש התשיעי, לא ברור מדוע היה צום בחודש התשיעי. שתי האפשרויות המתקבלות ביותר על הדעת הן שאותה שנה הייתה שנת בצורת. אנחנו מכירים הרי בירמיהו פרק י' ד' מדבר על דברי הבצרות, גם כן פרק שנאמר בימי יהויקים, כלומר מתאים גם לפרק ל"ו שגם הוא בימי יהויקים. וכמו שאנחנו יודעים מן המשנה במסכת תענית, חודש כסלב הוא החודש הגדול של התעניות על בצורת. חודש מרחשוון עדיין מוקדם מדי לתעניות ציבור, יש מצב שיחידים מתענים, אבל התעניות הציבור מתחילות בתחילת כסלב. חודש טבת ברובו כבר מאוחר מדי, העם כבר נזופים, אין גוזרים גזירה על הציבור יותר מדי תעניות. חודש כסלב הוא החודש המכריע של הצומות. אפשר שהייתה זאת שנת בצורת למרות שהאח מבוערת לפניו, כלומר למרות שהיה קר לא ירדו גשמים, מתאים כאמור לדברי הבצרות, לתפילות של רמיהו לפני השם שנאמרו בפרק י' ד'. מה שאולי מתקבל יותר על הדעת, בשנה החמישית הגיע נבוכדנצר לירושלים אחרי הניצחונו בקרב קרקמיש על פרעה נכו, ואחרי שפרס את חסותו על כל האזור מנהר פרת עד נהר מצרים. בפועל הוא הגיע לירושלים בשנה החמישית, וייתכן שהצום היה בגלל זה. מה שמתקבל על הדעת אולי יותר משני הפתרונות האלה, זה פתרון מאוחד, גם הבצרות וגם נבוכדנצר שעומד בפתח. אני מזכיר שגם פרקים ח' וט' מתארים בתחילתם, מדן נשמע נחרת סוסיו, מכל מצלות אביריו רעשה כל הארץ. כלומר, מדובר על האויב מצפון, הכוונה שם כמובן לבבל, רגע לפני שהאויב הזה מגיע, ולכן זה מתאים לתקופה שאנחנו מדברים כאן. בצום, כל העם בירושלים וכל העם הבאים מערי יהודה בירושלים, העם כרגיל התכנס לבית המקדש, לתפילות, לזעקות להשם, ביום צום, הוא מגיע ברוך בן נריה הסופר, שהוא איננו במאסר, וקורא את המגילה לפני העם בבית השם. מיכאיו בן גמריהו בן שפן שומע את זה, מודיע לשרים, השרים מצווים את יהודי בן נתניהו ללכת אל ברוך בן נריה ושיקרא באוזניהם את המגילה, שכנראה זה יזעה מאוד את כל העם. ואז נאמר, ויקח ברוך בן נריה את המגילה בידו ויבוא עליהם. אני בפסוק תתוו, ויאמרו אליו, שבנה וקראנה באוזנינו, ויקרא ברוך באוזניהם. ויהי כשומעם את כל הדברים, פחדו איש אל רעהו, ויאמרו אל ברוך, הגד נגיד למלך את כל הדברים האלה. מה שמע? ראו בדבר הזה שהוא כתב הסתה, מחתרתי, שאוי ואבוי אם המלך ידע אותו, כמו שבאמת אנחנו נראה בהמשך. ואת ברוך שאלו לאמור, הגד נא לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. ואמרו עזרים אל ברוך, לכי סתר אתה וירמיהו ואיש על ידי, איפה אתם? ויבוא אל המלך חצרה, ואת המגילה יפקידו בלשכת אל ישמע הסופר, ויגידו באוזני המלך את כל הדברים, וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה, ויקרחיה מלשכת אל ישמע הסופר, ויקרחיה יהודי באוזני המלך, ובאוזני כל השרים עמודים מעל המלך. וכאן הפסוקים שכבר קראנו, והמלך יושב בית החורף בקודש התשיעי, ואת האח לפניו הרוארת, ויהי כקרוא יהודי שלוש דלתות וארבעה, יקראיה בתאר הסופר, ואשלך אל האש אשר אל האח, עד תום כל המגילה אשר על האש אשר על האח. ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם המלך וכל עבדיו, השומעים את כל הדברים האלה. כלומר, סיפרה לנו שהיה עליהם לקרוע, לפחות כאשר יויקים קדר את האזכרות ושרף אותם באש. כמובן על פי הפשט היו צריכים לקרוא לא בגלל קריאת המגילה ושריפת המגילה, אלא בגלל תוכנה הרע. וגם אל נתן ודליהו וגמריהו יפגיעו במלך לבלתי שרוף את המגילה ולא שמע עליהם. ויצווה המלך את ירחמל בן המלך וישראל בן עזריאל ואת שלמיהו בן עבדאל לקחת את ברוך הסופר ואת ירמיהו הנביא ויסתירם אדוני. המשך הפרק מתאר שירמיהו כתב את המגילה מחדש, והיו בדברים אחרים קשים יותר, וכך נאמר שם, הוא כתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו על המגילה הראשונה אשר שרף יהויקים מלך יהודה, וכאשר הוא כותב אותה דוב, ויכתוב עליה ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהם. מכאן משמע לקנאה החמישית, אחרי שלוש דלתות וארבעה נוספה הקנאה החמישית. ייתכן המספר חמש שרמוז פה כאמור הוא שהביא את חז"ל בגמרא לטעון שמדובר פה על מגילת קינות, למרות שכאמור על פי הפשט נראים דברים אחרים, אבל אנחנו נצמד כאן לחז"ל. יש כאן תמיהה. בכל אופן מדובר על שריו של יהויקים ועל עמו של יהויקים, אנשים שעשו רע בעיני השם. מה הם כל כך נבהלו כאשר הם שמעו את המגילה? הם שואלים את ברוך, אתה באמת בטוח איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. שמעו כל כך הרבה נבואות קשות שיש לנו בירמיהו ולא שמענו שנפעלו. כאן פתאום כשברוך בן נריה קורא להם את הדברים מתוך מגילה הם נבהלו. חשוב להדגיש, מה משמעותה של מגילה? אנחנו מכירים את הייחוד במגילה או בספר ממגילת אסתר. נקרא אולי את הדברים במגילת אסתר, ואנחנו יודעים בהחלט שהדבר הזה שם היווה בעיה שאינה פשוטה כלל ועיקר. בפרק ת' באסתר נאמר, ותכתוב אסתר המלכה ואת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים אל שבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם. משמע הספרים נכתבו גם על הצומות כמו מגילת איכה, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. נשים לב, אסתר כותבת את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים, והדברים נכתבים בספר. גם בהלכה, אנחנו מכירים מהלכות מגילת אסתר, מהלכות הפורים, את ההבדל בין דברים שנכתבים באיגרת לדברים שנכתבים בספר. כידוע לכולנו, המגילה כשנקראת, הקורא בבית הכנסת פותח אותה לחלוטין, מקפלים אותה חלק כחלק, היא איננה נקראת גלולה אלא נקראת פשוטה, כאשר כל המגילה פתוחה לפניו, וכמובן התיבה איננה מספיק ארוכה אז מקפלים אותה, אבל הקורא קורא אותה בבית הכנסת כשהיא איננה גלולה. הראשונים מסבירים, זה דין של איגרת, מה שכתוב כאן, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. אבל אנחנו מקפידים בהלכה, לפני הברכה האחרונה על המגילה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הרב ותרבנו ועדן ידידנו והנוקם את נקמתנו, הקורא גולל את המגילה מחדש, ורק אחרי שהוא גולל אותה למגילה, הוא מברך את הברכה, הרב ותרבנו ועדן ידידנו והנוקם את נקמתנו. נזכר בפוסקים העניין הזה, שאנחנו רוצים לבטא במגילה גם איגרת וגם ספר. איגרת זה מכתב. איגרת מבחינתנו יכולה גם להיות תורה שבעל פה, שכתבו אותה על ספר מקרי. אין משמעות לכתיבתה בספר. ובאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר, משמעותו שהדבר הזה מקבל משמעות של קדושה, שהוא נכנס לספרי המקרא. אנחנו יודעים את הוויכוח, שלחה להם אסתר לחכמי ישראל, כתבוני לדורות, לא רצו לכתוב את זה. מכיוון שלישים ולא רביעים, יש על זה דיון בגמרא במגילה, הרמב"ן מדבר על כך גם בפירושו לתורה, בפרק ד' לספר דברים, יש משמעות גדולה כשהדברים נכתבים בספר. היה שם ויכוח, לא היה פשוט, שמגילת אסתר נכנסת אל כתבי הקודש. כאן אנחנו שומעים יש הבדל בין ירמיהו כשמדבר בעל פה לבין כשהוא כותב את הדברים על מגילה. מה החילוק? מה הייחוד במגילה? יש הבדל. ספר סיפור חוויה אישית שקשורה באלוף יצחק מרדכי שהיה אלוף פיקוד המרכז. אז אנחנו מאוד מאוד הקשבנו אותו, לימים הייתה לו נפילה, ולא נדון בזה עכשיו, אבל אז מאוד מאוד הקשבנו אותו, היה אדם מאוד ערכי, מאוד חשוב, הצטיין בכמה וכמה מתפקידיו, אהבנו אותו מאוד כאשר הוא נחשד סביב פרשת קו 300, ויצא מזה כמובן זכאי, שימש כאלוף בכל שלושת הפיקודים, אלוף פיקוד הצפון, אלוף פיקוד המרכז, אלוף פיקוד הדרום. ואנחנו הכרנו אותו אישית כתושבי ישע כשהיה אלוף פיקוד המרכז. מאוד חשבנו אותו, בעיקר בגלל אירוע שהיה קשור אליו בקרב הקשה בחווה הסינית. הוא היה שם מפקד גדוד. מפקד גדוד הצנחנים 890. והוא קיבל איתור העוז אחרי הקרב הקשה בחווה הסינית. והתפרסמו מאוד דברים שהוא אמר, אז אמר שמהמדינה אסור לקבל, צריך רק לתת ולתת ולתת. אין לי כרגע נוסח לנגד עיניי, אינני יכול לעקוב אחריו, אבל הדברים נשמעו מאוד, מאוד ערכים. רצו אנשי המועצה המקומית בקריית ארבע לתת לו שי, כתבו את הנאום הזה שלו, שאז התפרסם בעיתון, על קלף, לדעתי קצת הפריזו על מידתם, אבל בכל אופן, בדיעבד שעשו את זה, בואו נדרוש את הדברים לשבח ולא לגנאי, כתבו את הדברים על קלף, באותיות סתם של ספר תורה, והגישו לו את זה, הוא מאוד מאוד התרגש. שוב, להבין מה משמעותם של דברים כשהם כתובים בעיתון, מה משמעותם שהם כתובים על ספר, בדיו, מגילה, אותיות, אותיות סתם של ספר תורה, כפי שהם כתבו את הדברים. אני אומר, אני במקום לא הייתי עושה זה, אבל בדיעבד, בואו נתייחס לדברים בצורה הטובה. הוא מאוד מאוד התרגש. אני זוכר שאז נפל לי הסימון והפשט, מה המשמעות שנבואות או אפילו קינות שנאמרות כתורה שבעל פה, מקבלות לפתע משמעות של תורה שבכתב. תארו לעצמכם היום, ניקח איזה מאמר עיתונאי של עיתונאי פסימי, או בואו נגיד ריאלי על כל מיני דברים שעלולים לקרות לנו, ודברים ייכתבו על ספר בדיו, ויקראו בצורה של מגילה, ודאי שהדבר נחרט בזיכרון משמעותי מאוד, מה שמסביר, איך, שאלו אותו איך העזת, והוא אומר ירמיהו עצמו, אמר לי מפי השם, לכתוב בספר ובדיו. הדברים הם בעלי משמעות גדולה יותר, אנחנו נאמר עליהם כמה מילים בשיעור הבא, אבל עיקר השיעור הבא אנחנו כבר נעבור למגילת קינות ונלמד את הקינה הראשונה, איכה ישבה בדד, להשתמע.
ראינו את דברי המגן אברהם שמזונות מצטרפים משאר הדברים לסעודה, לקביעות סעודה, למרות ששאר הדברים אינם ממזונות. ומברכים ברכת המזון בסוף. וביארנו שהדבר, לדעת הרבה פוסקים, נאמר רק כשמדובר על דבר שמשמש כתחליף ללחם, כמו קרקרים וכדומה, שאם אדם אוכל קרקרים ועוד דברים אחרים והכל מצטרף לשיעור קביעות סעודה, יברך ברכת המזון. מכאן יש סיבה נוספת להזהיר ולהיזהר מן התקלה של לחמניות מזונות. מה שקוראים לחמניות שעושים אותם עם מי פירות וכו', וקוראים להם לחמניות מזונות. בעבר ראינו שהלחמניות האלה לא ברור בכלל שברכתם מזונות, בדרך כלל לא מרגישים בכלל שיש שם מי פירות, לא מרגישים את הטעם, אולי קצת, אבל לא מרגישים ממש, וביארנו עוד סיבות שהדבר לא פשוט, שהלחמניות האלה יש להם שם של מזונות. אבל גם אם נאמר שבאמת יש להם שם של מזונות, עדיין הדבר לא פשוט. גם אם באמת הם מזונות ממש, כשאוכלים אותם בחתונות, כשאוכלים אותם בבר מצווה, דברים כאלה הם ודאי יכולים להיות בעייתיים. במקרה כזה יש ממש צירוף של מזונות לדברים אחרים, לקביעות סעודה. והדבר הזה הוא בהחלט בעייתי, ולכן צריך להזהיר ולהיזהר מאותם לחמניות מזונות, ודאי כשהם נמצאים במסגרת של ארוחה. כאשר אדם מתכוון מראש לאכול שיעור של קביעות סעודה של כיסנים, נוטלים ידיים, ואנחנו נוהגים שמברכים על נטילת ידיים והמוציא, יש מן הספרדים שסברו אחרת, אבל ככה אנחנו נוהגים, ולבסוף מברכים ברכת המזון. אם אדם התחיל לאכול שלא על מנת לקבוע סעודה, אבל בסוף אכל כמות של קביעות סעודה, כתבו הרשב"א והראש, שלמרות שלא בירך בתחילה המוציא, צריך לברך בסוף ברכת המזון, וכך פסק השולחן ערוך בסימן קס"ח בסעיף וב. המגן אברהם מתייחס למקרה מעניין, מקרה שאדם התחיל לאכול מזונות והיה רק טוב, רואה שזה טעים לו, פתאום באמצע ארוחה אומר, טוב, כל כך טעים, אני אוכל עוד. מה קורה במציאות כזו? אומר המגן אברהם שאם אדם מתכוון לאכול כעת עוד כמות של קביעות סעודה, כלומר כמות מלאה של קביעות סעודה, צריך לברך עכשיו המוציא. אומנם הדבר הזה לא כל כך פשוט, שהרי הוא ברך מקודם מזונות, וברכת מזונות פותרת בדיעבד גם לחם, כך ראינו, כך אנחנו פוסקים להלכה. כנראה שבגלל שאדם חשב לאכול אכילה מועטת, הרי שהברכה חלה רק על האכילה הזו, למרות שאדם רגיל להרחיב את אכילתו, אבל כנראה שמעבר לשיעור קביעות סעודה הוא קפיצה גדולה מאוד, ולכן עכשיו כנמלח וצריך לברך שוב. הדבר הזה לא כל כך פשוט מצד הסברה, ויש מקום לדון בדבר הזה, אבל למעשה זה מה שנוטים הפוסקים לומר, גם במשנה ברורה בסעיף קטן כ"ו, סימן קס"ח, בשער הציון בסעיף קטן ס"א, מבואר שאם אדם מתכוון לאכול שיעור של קביעות סעודה, יברך המוצי על ההמשך. הדברים האלה מורכבים בעוד כל מיני סיטואציות שונות, ולא נתייחס אליהן, רק נציין מקרה הפוך. מקרה שבו אדם מתכוון לקבוע סעודה על מזונות. נתן ידיים, ברך המוצי, ובאמצע אין לו כוח לאכול כך, והוא לא רוצה לאכול כל כך הרבה. האם הוא חייב להמשיך ולאכול? כי הוא ברך המוציא לכם מן הארץ. פשוט אגרות משה באורחה עם חלק ב' סימן נון ד' וביורדו דעה חלק ג' סימן קוף קף דן בדבר הזה, והוא כותב שהוא לא חייב להמשיך ולאכול בשיעור קביעות סעודה, אלא יסיים את ארוחתו ומתי שרוצה, ויברך מעין שלוש, ויסמוך על כך שבדיעבד ברכת המוציא גם היא פותרת מזונות.